אז אנחנו נלמד את זה יחד. איתמר, יש לנו מימרה הלכתית. המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינו שלו. אז ראובן מוכר לשמעון, אחר כך מתפרש, זה הפנויה של ראובן, זה היה שייך ליענקו. אז רב אמר, יש לו מאות ויש לו שבח. אז רב אמר ששמעון צריך עכשיו להחזיר את השדה, אז שמעון בא לראובן ואומר, רגע, שילמתי לך על השדה הזו, אז שמעון זכאי לתבוע מראובן גם את השדה וגם את השבח, שהוא השקיע, הוא השביח את השדה. ושמואל אמר, מאות יש לו שבח, אין לו. הוא לא יכול לתבוע מן מה שהוא השקיע בשדה. כן? עד פה ברור. יש לו מחלוקת רב ושמואל. הוא שילם על השדה, אחר כך הוא השקיע בה. הוא בנה גדר, הוא זיבל, הוא צמח. עכשיו הוא השקיע בשדה הזו. אז בא נגזל ואומר, רגע, זה שדה שלי. לוקח את השדה חזרה. אז הוא בא לגזלן ואומר לו, שמוליק, שמע, תחזיר לי. תחזיר לי לא רק את הכסף ששלמתי לך על השדה, גם מה שהשקעתי בשדה. כן? אני מכרתי לך שדה, השקעת בשדה. אתה שמת זבל, אתה שמת איזה, השקעת עוד 20,000 שקל לשבח את השדה. עכשיו מתברר שזה אף פעם לא היה שלי, שאני גנבתי את זה ממנו. הוא בא ולוקח ממך את השדה. אז אתה בא אליי ואומר, תחזיר לי את הכסף, לא רק ששילמתי לך על השדה, אלא גם את כל הכסף שהשקעתי בשדה.
אז זה האחריות שלי שהייתי
צריך לבדוק שהקרקע אז זה מה שנגיע בדף תתבר. לאחריות שלך, לצד זה של הדבר. אז רב אמר שאני צריך לשלם לך גם מה שהשקעת, את השבח, מה שהשבחת את השדה. ושמואל אמר, מאות, יש לו שבח אינו. אני לא צריך להחזיר לך מעבר למה שאתה שילמת לשדה. באו מנהם רבונה. אז עכשיו תלמידים שאלו את רבונה. תירש לו את השבח מהו. אם כשאני באתי למכור לך, אז אתה אמרת, אני לא יודע, לא ברור לי אם זה שלך, יש סיפורים על השדה הזו, ואני מבטיח לך, אם לוקחים לך את השדה, אני אחזיר לך את כל מה שהשקעת בשדה. פירש לו. דיין, אני התחייבתי בפירוש, מה שתשקיע בשדה אני אחזיר לך. מה יהיה בדינו? באו מנהם רבונה, פירש לו את השבח מהו. תמה דשמואל משום דלא פירש שבחה, האם הסיבה ששמואל אומר שאני לא מחזיר לך את השבח? זה בגלל שלא פירשנו את זה במקח, והכה פירש לה, ופה הוא כן פירש. או דילמה, תמה דשמואל, כיוון דלת לי קרקע מחזיק ריבית. או אולי הסיבה ששמואל היא, כי בעצם לא היה פה קרקע. אתה נתת לי כסף, הקרקע שלו הייתה שלי. אז מתברר מה? היה פה מקח טעות. אז למה יש לי את הכסף שלך? זה מעין מלווה. אז אם אני אחזיר לך את הכסף שלך פלוס התוספת שאתה השקעת בקרקע, זה נראה כמו ריבית. אז אולי זה הסיבה של שמואל, ואז זה לא יועיל שאני פירשתי. זו הייתה השאלה ששאלו את רבונה. אמר לי, אין ולא ורפיה בידי. פעם רבונה ענה ככה, פעם רבונה ענה ככה, לא היה ברור לרבונה. לפעמים הוא צידד ככה, לפעמים הוא צידד ככה, רבונה עצמו התלבט מה התשובה בזה. איתמר, אמר רב נחמן, אמר שמואל. אז רב נחמן עכשיו מצטט בפירוש בשם שמואל, שבמקרה שאני פירשתי, אל תדאג, אני אחזיר לך מה שאתה משקיע באדמה, אם בסוף לוקחים ממך את הקרקע, אני אחזיר לך. אז במקרה כזה, מאות יש לו, שבח אין לו, אף על פי שפירש לו את השבח. גם אם אני הבטחתי את השבח, אני לא צריך להחזיר, אני רק צריך להחזיר את הכסף ששילמת על השדה. מי תיימה? כיוון דקרקע אין לו, שכר מאותיו עומד ונותן. מאחר ובעצם לא היה פה מקח וממכר, וכנראה נכנס לפה גם לחשבון מה שישראל העלה קודם, שהוא בעצם לא בדק טוב, הוא לא בירר של מי השדה. אז אנחנו אומרים, מה קרה פה בעצם? בעצם מה קרה? אני לקחתי את הכסף שלך, אתה לקחת את השדה, אבל בסוף אני משלם לך על הכסף. זה ריבית, זה לפחות מחזיק ריבית. כי מאחר ולא היה פה שום קרקע, הקרקע לא היה שלי מלכתחילה. עת ורבה נרב נחמן.
מה שרב נחמן אומר, שהוא לא חושב את הריבית בעצם?
לא, הוא אומר, כן חושש לו ריבית. שכר מאותיו עומד ונותן. מה זאת אומרת שכר מאותיו? הוא משלם לו על הכסף.
הוא רוצה לומר שמה שהוא לא מקבל שבח, זה בגלל שאף על פי שהוא פירש לו את השבח, הוא לא יקבל את הרווח, בגלל שזה שכר ריבית.
כן? זה ריבית, מה זה ריבית? אני משלם לך על הכסף. למה הבנק נותן לך ריבית? זה שכר מאותיו, הוא משלם לך על זה שיש לו את הכסף שלך. אית ורבה לרב נחמן, אין מוציאין, אין מוציאין. הברייתא אומרת ככה, אנחנו לא מוציאין, מוציאין הכוונה היא כשמישהו יש קרקע, ואנחנו נוציא את זה מתחת ידו. אז אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משובדים מבני תיקון עולם. כן? אז אנחנו צריכים לשלם לאישה את התנאי כתובה, את לאישה לבנות. לכאן מכל הדברים האלה אנחנו לא נלך לנכסים המשובדים ונגבה את זה משם מפני תיקון עולם. כי אם היינו מאפשרים את זה, אז אף אחד לא היה צריך לקנות שדה. לכל אדם באיזשהו שלב יש לו חוב, נכון? אז אתה לא יכול לומר, ברגע שיש לך חוב, אנחנו ניקח את זה. עכשיו, הגמרא תפרש, כן? אז אומרת הגמרא, שוב, אין מוצאית ורב אלה, אנחנו נברית, אומרת, אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים שובדים מבני תיקון עולם. ממשב דהוד לא מפקינן, המבני חאורין מפקינן. ההבנה היא שזה דווקא מנכסים שובדים, אבל אם זה נכסים שהם שלו, בני חורין, כן נקווה את הדברים האלה. וקטני מיה, לשבח קרקעות, הברייתא לכאורה אומרת שגם לשבח קרקעות אתה כן לוקח מהבני חורין. משמע פה, הגמרא מבינה ששבח קרקעות זה המקרה שלנו. שלשבח קרקעות אתה לא לוקח ממשובדים, אבל אתה כן לוקח מבני חורין. אז אנחנו מבינים מה אליו, מה זה שבח קרקעות בלוקח מגזלן, שזה בדיוק המקרה שלנו. בן אדם קנה קרקע, הוא לקח מגזלן, השביח את הקרקע, עכשיו הוא בא ותובע, תשלם לי חזרה. אז זה השבח קרקע, מה שהוא השביח. אז מה מינה שזה שבח קרקעות? ואז זה נגד מה שרב נחמן אמר. רב נחמן אמר שאף פעם לא משלם את השבח הזה. אומרת הגמרא, לא בבעל חוב. מדובר פה שזה לא היה, אני מכרתי לו את השדה, נכון? אני מכרתי לישראל, ישראל השקיע בקרקע, הקרקע השביחה, וזה לא שעכשיו התברר שאני גזלתי את הקרקע, אלא התברר שהקרקע הזו הייתה משובדת לאנשים אחרים שהייתי חייב להם כסף. אז זה לא אותו דבר. על זה לא דיברנו, על שבח קרקע. שבח קרקע שאנחנו דיברנו זה דווקא כשהתברר שהקרקע אף פעם לא הייתה שלי. פה הקרקע הייתה שלי, אבל השיבוד שלו של מישהו אחר קודם, אני חייב למישהו כסף. אני חייב משכנתא, אני חייב למישהו כסף. אז הם גובים את הקרקע ממך. אז במקרה כזה, כן? חבר'ה, אתם יודעים? אז במקרה כזה אנחנו אומרים שאת השבח שהוא השקיע בקרקע אני כן אחזיר לו מהנכסים בני חורין שלי.
אני אפגוש אתכם בי"ח.
בסדר? עוד משנה. אומרת הגמרא, אי בבעל חוב עם הרישה. אם אנחנו נאמר שכל המקרה של הברייתא מדבר על מציאות שהוא בעצם חייב לה את הכסף, הרי מה כתוב בהתחלת הברייתא? אין מוציאים לאכילת פירות. ואי בבעל חוב, בעל חוב מעיד לפרה, מה שייך פירות אצל בעל חוב? רש"י, לאכילת פירות, סק הדייתך, המיירי בשדה שטרפו המלאה פירות מיד הלוקח, וחוזר לוקח לגבות מן המוכר. כן? אני מכרתי לך, אתה השקעת בשדה, השבחת את השדה, גידלת פירות בשדה, עכשיו נראה בא ותובע כי אני חייב לו כסף את הקרקע. אז אתה חוזר אליי ואומר, תחזיר לי את הכסף ששילמתי לקרקע, תחזיר לי גם את השווי של הפירות. ואי בשטרפה בעל חוב, מי איתלה לבעל חוב פירות מורין המחוברין בקרקע, ואינן צריכים לקרקע כלום שיכול לטורפן. אם יש פירות גמורים, אז מה זכותך לקחת את הפירות? אם מדובר פה על בעל חוב, אז הנה חינמי, תיקח אתה את הפירות, זה השדה שלך, נכון? אז עכשיו הוא תובע את זה כי אני חייב לו כסף. אז הגמרא אומרת, רגע, אז תיקח את הפירות. אם הפירות נגמרו כבר, תיקח אתה את הפירות, אז הוא ייקח את הקרקע. למה שאני אשלם לך על הפירות שהוא לוקח?
מה הפירות נגמרו? פירות מחוץ לאילן?
לא. הפירות הם על האילן, אבל הם כבר נגמרו, הם לא צריכים את האילן כבר. הם התבשלו לגמרי. כן? אז הגמרא מבינה שאכילת פירות, כוונה היה, הפירות שכבר גמורים וראויים לאכילה. פירות כאלה, הנה חינמי, לא ניתן לו. תיקח אתה, תקטוף אותם ממשך.
מישהו הלוקח, כאילו.
כן. אומרת הגמרא, אי בבעל חוב, אז בעל חוב מעיד לפירות, ואמר שמואל בעל חוב קובע את השבח, שבח אין, אבל פירות לא. הוא לוקח את הקרקע למרות שהוא השביח, אתה יכול לקחת ממנו את הקרקע, למרות שהוא שם גדרות, שם זבל, הכל יופי, אבל את הפירות לא, רק את השבח. אומרת הגמרא, אלא פשיטה בגוזל ונגזל. מה צריך לומר? איך שייך שהוא מקבל את הפירות? כי אני גזלתי ממנו את הקרקע. אני גזלתי, אז ממילא לוקח את הקרקע יחד עם הפירות. ומדרי שבגוזל ונגזל, ספנה מבגוזל ונגזל, אז חזרה הקושיה. אומרת הגמרא, מי דיאריה? הקדידה והקדידה. מי אמר? לא. כן, הרי שהמקרה של שבח קרקע יהיה בבעל חוב, המקרה של פירות יהיה בגוזל ונגזל.
לא, הרי שהיא בפירות.
פירות זה מי מקבל פירות? גוזל, כאילו נגזל.
כן.
ומי מקבל את השבח קרקע? בעל חוב. אוקיי. אומרת הגמרא, והלא תני אחי, הרי יש ברייתא על הברייתא הזאת. איך אתה יכול לומר לי שחלק מהברייתא מדברת על בעל חוב? הרי על הברייתא הזאת יש עוד ברייתא. הברייתא אומרת ככה, לשבח קרקעות כיצד? הברייתא מגדירה לי מה המציאות של שבח קרקעות. הרי שגזל שדה מחברו, והרי היא מוצאת מתחת ידו, כן? תודה. שוב, לשבח קרקעות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו, והרי היא יוצאה מתחת ידו. כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משובדים, ושבח גובה מנכסים בני חורין. שוב, אז אני גזלתי שדה ממנו, כן? אז והרי היא יוצאה מתחת ידו, אז בטין באים ולוקחים את השדה ממני. כשהוא גובה, גובה את הקרן, את ה...
לוקח, גובה את הקרן, למרות, טוב, יש פה קצת בעיה בברייתא.
אז אוקיי, תסביר מי זה הגובה.
כן.
כשהוא גובה, גובה את קרן מנכסים משובדיים, ושבח גובה מנכסים בני חורין. איך היא דמי? אז הברייתא הזו קצת לא מובנת בעצמה.
הרגע אמרת שבטין מוצאים, אז מה...
אם הם מוצאים, אז הוא קיבל את הקרן, הוא קיבל את הקרקע חזרה. אז מה מדובר פה? איך היא דמי? אילה מקדקטני גזלן ממן גווה. ממי הגזלן גווה? הגזלן לא גווה מאף אחד, אלא לב. כגון שגזל שדה מחברו, הוא מחל לאחר והשביחה. המקרה שלנו, אני גזלתי מנירל, אני נתתי, מחרתי לישראל, ישראל השקיע בשדה, השביח את השדה. אמר ל... ואז מה? ואז על זה הברייתא אומרת, כן, ממי שישראל רוצה לגבות ממני את השבח,
לוקח מנכסים בני חורין.
כן, לוקח מנכסים בני חורין. אמר ל...
זה
חולק על שמואל, שאמר במשנה שלנו, רב נחמן, בשם שמואל, שאמר בברייתא שלה, שהוא אמר בשם שמואל שלא גובים שבח בכלל, ששבח אין לו. רב נחמן אמר בשם שמואל אין לו שבח בכל מקרה, ועכשיו אנחנו נדחקנו לפינה ואמרנו בברייתא, מהברייתא הזו הוכחה שיש לו שבח. הדיון הוא האם אתה יכול לתבוע את השבח ממני, מבני חורין או משובדים. אז אנחנו אומרים רק מבני חורין, אבל זה נגד רב נחמן בשם שמואל. אמרת לו, אמר לי, לב תרוצה כמה תרצה, תריץ נמי בבעל חוב. אמר לו, אם אתה כבר צריך לעשות תירוצים, אז אתה גם יכול להעמיד את זה שזה מדבר על בעל חוב. אתה כבר תרצת את האחר, אז תאמר גם פה שמדובר על בעל חוב. אני מבין שהוא אומר שבמקום לומר הרי שגוזל, כן, זה הרי שחייב שדה לחברו. אפשר לראות רגע?
פה הוא גם כותב שזה כאילו משובשת.
כן, תריץ, הכוונה היא תשנה את הגרסה. כאילו, תריץ גם פה.
איך הוא גם כותב פה בברה הזאת?
כן. אז תאמר את הברייתא, שהברייתא מדברת על בעל חוב, וכן, למרות שבברייתא הזה פה אתה צריך לשנות מילה בפירוש, אבל זה אומר בסדר.
אז איך אנחנו צריכים לקרוא בעצם לאחרי התקעות כיצד הרי?
הרי שחייב שדה לחברו. אני חושב שזה לא כתוב מפורש פה, אני חושב שזה הכוונה. כן? לשבח קרקעות כיצד? הרי שחייב שדה לחברו, הרי יוצאת מתחת ידו, כשהוא גובה, גובה את הכרם לנושאים משובדים, ומה יהיה השבח? והשבח יהיה בעל חוב גובה את השבח. כן, זה הממר של שמואל, ששמואל אמר שהוא כן גובה את, את השבח, שזה לא מעניין אותי ש...
ששבח אין לו.
שבח יש לו, פירות אין לו, לבעל חוב יש לו שבח. אז אנחנו אמרנו שזה בעל חוב. בעל חוב אומר, לא מעניין אותי, אתה השקעת בשדה, תתבצע ממנו, השדה הזו הייתה משובדת לי. עכשיו אני לוקח אותה עם כל השווי שלה. דהיינו, אם אני הייתי, אם לא, אז איך אנחנו מעמידים עכשיו את הפרית הישראל? אני הייתי חייב לו כסף. מכרתי לך את השדה. הקרקע הזו הייתה משובדת אליו. אתה השקעת בשדה, עכשיו השדה שווה עוד 20,000 שקל. הוא בא לוקח את השדה על כל החוב שלו. ואתה אומר, רגע, אני השקעתי 20,000 שקל, את השבח הזה יש לו, זה שמואל אמר. אתה תתבע אותי, אבל הוא מצידו זכותו, הוא זכאי לקחת את, את כל ההשקעה שלך, בעל חוב כן יכול לקחת את השבח.
זה מנכסים בני חובה.
למה
מנכסים?
ראית,
כי זה מה שכתוב, הוא משבח גובה מנכסים בני חורין.
ואת השבח גובה מנכסים בני חורין, ואז הכוונה תהיה שישראל גובה את השבח ממני מנכסים בני חורין.
כלומר, הוא לא יכול, אם אתה עכשיו משועבד לפלוני אחר, הוא לא יכול לקחת ממנו.
אתה לא יכול, כי אנחנו אומרים, זה תיקון עולם, זה התיקון עולם. שאחר לא יכול לדעת, את זה כבר לא יכולתי לדעת, מה אתה תשביח, מה... אני יכול לדעת מה הקרקע, אם הקרקע הזו משובדת או לא, על השבח אני לא יכול לדעת מה הוא אחרי להחזר. בני חורין,
הכוונה שזה נכס שלך ולא משועבד.
כן. תשמע. לאכילת פירות כיצד? אז עכשיו יש לנו ברייתא אחרת על הברייתא הזו. לאכילת פירות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו, והרי יוצאת מתחת ידו, כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משובדים, ופירות גובה מנכסים בני חורים. היחידה מאילי מקדקטני, גזלן ממן גבי, אל עליו, כגון שגזל שדה מחברו ומחה לאחר והשביחה. ואז אנחנו דנים בפירות ממי הוא גובה.
שואלים למה הוא גזן, הוא לא גזן בכלל. גזן מכאן גם שואלים
למה הוא גזן. לא
הבנתי. שגם הוא אמר גזן מן גבי, שואלים למה הוא גזן.
לא, הגזלן לא גובה כלום, זו הכוונה. לא יכול להיות שכל הברייתא מתמקד בגזלן, כי לגזלן אין זכות לגבות כלום. אז מה הכוונה פה? שוב. אל עליו, כגון שגזל שדה מחברו, אני גזלתי מנירל, מחה לאחר, מחרתי לך והשביחה. עכשיו זה קצת בעיה, כי הפירות, הרי פירות, למה שיקבל את הפירות? קחת את הפירות. אמרה ואחד מה יסקינן, אז...
מה שזה אומר לנו בעצם שזה, שלא כמו רב נחמן שסובר שזה ריבית בעצם.
רגע, רב נחמן דיבר על שבח, רב נחמן לא דיבר על הפירות. הפירות, האמת היא שהפירות אין בעיה, רגע. לא יודע למה, אני הולך לבטל אותו גם ככה. אז שוב, לאכילת פירות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו והרי יוצאת מתחת ידו, כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משובדים, ופירות גובה מנכסים בני חורים. אז ההתמקדות שלנו תהיה, מה זה הפירות האלה גובה מנכסים בני חורים? מי גובה? כי אם הכוונה היא שאתה יכול לתבוע את זה ממני, אז זה בדיוק השבח. אז זה לא שבח, אבל זה גם כמו שבח. איך ידעמי? אילם הקדקטני גזלן ממן גבי, כן? אז זה לא שהגזלן יכול לגבות ממנו ולומר לו, היי, אני גזלתי ממך את השדה כשלא היו בה פירות, תחזיר לי את הפירות. אלא, לאו, כגון שגזל שדה מחברו, הוא מחל לאחר והשביחה. אמר רבא, מה הסכינן, כגון שגזל, ואז זה יצא... שאת הפירות הוא כן משלם, ואז כמו שנראה למר, אז אין, מה עם ריבית? למה זה לא מחזיק כריבית? אומרת הגמרא, אמר רב אחד מהסקינה, כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות, ואכל את הפירות, וחפר בבורות שכינו מערות. בא נגזל לגבות קרן, אז הוא אומר, רגע, תחזיר את השדה, תחזיר למה שהזקת לי, תאכלת את הפירות שלי, עשית חורים. אז גובה מנכסים משובדים, זה הנכסים שלי משובדים לגזלה הזו. בא נגזל לגבות פירות, גובה מנכסים, בני חורין, בכלל, פירוש אחר לגמרי בבית עכשיו. רבא בר אבונה אמר, כגון, עכשיו הגענו לדף של היום, כגון.
את הדף הזה לא הכנת רק? הוא הולך יותר מהר כשאתה
מכין. רבא באבונה אמר, כגון שנטלו המסיקים. יש מושג בהלכה, בכל השעס שהם מסיקים. זה גויים שבאים לוקחים בכוח את הקרקע ולא היינו כוח לעמוד מולה. באים את צבא, לוקחים את הקרקע, עכשיו אין לך מה לעשות. אז תראו רשי רגע, כי זה הגדרה לכל השעס. מסיקים, אנשים אקום נטלו מן הגזלן. אנשים אקום נטלו מן הגזלן. ומחמתו, זה אשמתו שנקחו את זה, בתנן ובבקמה, הגוזל שדה מחברו ונטלו המסיקין, אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר, והרי היא יוצאה מתחת ידו, דקטני בנטילת מסיקין הוא...
אנשים עקום נטלו מן הגזלן, קיצור מישהו גזל שדה, בא אנשים גנבו...
כן, אבל הם גנבו בגלל שזה אצל הגזלן.
בגלל שהוא גם גזל בעולם, אז הם באו דווקא?
אני חושב שהכוונה היא לא, הוא הלך והסתכסך איתם. הוא הסתכסך עם המאפיה, המאפיה באה לקחה את כל הקרקע שלו. הוא גם גזל את הקרקע הזו מפלוני, אז בגלל שהמאפיה לקחה ממנו את הקרקע, הם גם לקחו את הקרקע הזה. אם לא קרקע הייתה נשארת אצלי, זה לא היה מגיע למאפיה. הוא הסתכסך עם המאפיה.
אבל מה זה אומר פה בבא קמא הגמרא, הגוזל שדה מחברו ונטל לו מסיקין, אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר, ואם זה לא מחמת הגזלן לא חייב להעמיד לו, הוא גזל את זה,
לא, לא, באו יוונים, כבשו את כל העיר, אז זה לא בא, אז גם אצלך זה היה נגזל.
רגע. אם פלוני גונב למישהו עכשיו שדה.
ואז באו יוונים וכבשו את כל השדות בעיר.
כן.
אז פלוני אומר, מה, אני, קרקע אינה נגזלת.
אבל...
הקרקע היא פה. אלא מה, אני לקחתי אותה ממך במידה מסוימת. במידה הזו, אבל כל הקרקע של העיר כבשו, זה לא אני.
טוב.
אם אני הסתסחתי עם המאפיה, אני גרמתי, אבל אם לא, אז...
טוב. עדיין לא מובן, כי הוא גזל. אז הוא יש לו חשבון עם היוונים, זה בעיה שלו, אבל... טוב, לא יודע, זה לא העניין שלנו פה אולי.
אוקיי, אז עכשיו יש לנו תירוץ אחר. מה היה לנו במשנה? המשנה אמרה, אם היא יוצאת מתחת ידו, כן? שוב, מה לשון הברייתא?
גמר עושה...
לשבע קרקות כיצד הרי שגזל שדה מחברו והרי היא יוצאת מתחת ידו כשהוא גובה גובה את הכרם מנכסים שעובדים משבח גובה מנכסים בני חורים כן? שם התחלנו פה והלא תני אחי לשבע קרקות כיצד יש ברייתא על הברייתא נכון? הברייתא אמרה שלשבע קרקות לא גובים ממשובדים על הברייתא הזו יש עוד ברייתא והברייתא השנייה אומרת מה זה שבח קרקעות כיצד הרי שגזל שדה מחברו והרי היא יוצאת מתחת ידו כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים שובדים ושבח גובה מנכסים בני חורים כן? אוקיי, אז על זה כשאנחנו אומרים הרי יוצאת מתחת ידו זה מדבר על זה שהמסיקין לקחו את זה כן?
יפה, ולא בידי כמו שעשינו מהם קודם
כן זאת אומרת הגמרא, רבא בר אבונה אמר, כגון שנטלו המסיקין, כשאנחנו אמרנו ששבח קרקע, הכוונה היא, כן? והרי היא יוצאת מתחת ידו, הרי היא יוצאת מתחת ידו שלקחו אותה המסיקין, כן? והמסיקין לקחו אותה בגלל מי? בגלל הגזלן, כי הוא יש לו עניין עם המאפיה. אז המאפיה באה, לקח ממנו את כל הקרקעות שלו, כולל זה שהוא גזל, כן? אז במקרה כזה, על זה אמרה הברייתא, כשהוא גובה, עכשיו כשהנגזל בא וטוען מהגזלן, הגזלן אומר, מה אתה רוצה ממנו? לך למאפיה, אנחנו אומרים לו, לא, המאפיה לא הייתה באה אליי, הם באו אליך. אז אתה צריך לשלם לי. מה אתה צריך לשלם לי? את הקרקע. את השבח, זה מפני תיקון עולם, חזל אמרו, אנחנו לא ניתן לך לגבות את השבח, למרות שבעצם הוא חייב לך את השבח, אבל אם נאפשר לו לגבות את השבח, אז אף אדם לא ידע איך להגן על עצמו, כי זה דבר שאי אפשר לבדוק אחריו. אז זה התיקון עולם. כן?
אבל למה אתה יודע שאומרים את זה גם כאן?
כי הברייתא השנייה מבוססת על הברייתא הראשונה. זה שאני אומר, אני לא גובה שבח, שבח זה דוגמה למשהו שאני לא גובה מפני תיקון עולם. הברייתא הראשונה, איך התחלנו? אמרנו, מהם דוגמאות של דברים שאני לא, למרות שיש לך זכות להם, לא ניתן לך לגבות ממשובדים מפני תיקון עולם. כי אף אדם לא יכול
להגיד. מפני חורין הוא יגבה.
נכורים כן.
בסדר, זה לא שהוא לא גובה את השבח.
נכון, זה מה שאמרנו, הוא לא שהוא גובה, הם משובדים מפני תיקון עולם. נעשה סדר רגע. התחלנו עם מציאות שגזלן שמחר קרקע והקונה השקיע בקרקע, ואז הנגזל תובע את הקרקע. עכשיו שהנגזל לוקח את הקרקע חזרה אחרי שהקונה השביח אותה, היה לנו שאלה האם הגזלן צריך לשלם לקונה גם כן את השבח שהוא השביח את הקרקע. אז היו לנו שני דעות בשמואל, היה לנו ספק, רב הונא בשם שמואל ורב נחמן בשם שמואל. רב נחמן בשם שמואל אמר, הוא ודאי לא צריך לשלם לו את השבח. זה מחזיק ריבית. כי הקרקע לא הייתה שלו מלכתחילה, ממילא רק שכר את המאות, אם הוא מוסיף כסף על המאות שהוא שילם, בעצם זה... כן. אוקיי. עכשיו, הבאנו ברייתא. בברייתא כתוב שיש דברים שמפני תיקון עולם, חז"ל אמרו, בן אדם כשהוא קונה קרקע לא יכול לברר את הכל. הוא יכול לבדוק האם יש שיבוד על הקרקע, לא יכול לבדוק האם אולי אתה חייב למישהו כסף מכוח יש דברים אחרים. אחד מהדוגמאות ל...
מה זה שיבוד בקרקע? זה אחד מהדברים, זה שיבוד בקרקע.
כשאני חייב למישהו כסף, אז הקרקע שלי משובדת לחוב הזה. אבל אם יש מציאות שאני חייב לו כסף, ובוא נאמר, ראובן גנב את השדה, ואחר כך מכר את השדה, והשדה השביחה. אז על זה שהוא גנב את השדה, הוא שובד. על זה שהשדה השביחה, שאתה השקעת בשדה, שאני גנבתי ממנו, זה כבר עד כדי כך אני לא יכול לבדוק. אני יכול לבדוק האם הוא מחויב, אני יכול לבדוק, הוא גנב את השדה הזו ומחה אותה. אז יש לו שיבוד 100,000 שקל. זה שאתה מוסיף 50,000 שקל אחר כך, את זה חז"ל לא הכריחו אותי, מפני תיקון עולם. אז חזרה, אומרת הגמרא, רבא בר אבונא אמר, כגון שנטלו המסיקין, כשכתוב בברייתא היא יוצאת מתחת ידו, אז על הברייתא הזו אמרנו, מה זה שבח קרקע? הוא גזל שדה מחברו והיא יוצאת מתחת ידו. מה זה יוצאת מתחת ידו? פשט חדש מרבא בר אבונא. שבאו מסיקין והם לקחו את זה מהגוזל, מהגזלן. בא נגזל לגבות קרן, אז הנגזל בא לגזלן, אומר לו, תחזיר לי את הקרקע. הגזלן אומר, לקחו את המסיקין. הוא אומר, לא, מסיקין לקחו בגללך, תחזיר לי את הקרקע, הוא יכול לגבות אפילו מהמשובדים. בא נגזל לגבות קרן, גובה מנכסים שובדים. בא נגזל לגבות פירות, גובה מנכסים בני חורין. זה הכוונה שאת השבח הוא לא יכול לגבות את השבח, את הפירות הוא לא יכול לגבות מהמשובדים. רבא לא אמר כרבא בר אבונא. רבא נתן לנו פשט שהוא גנב שדם להפירות, והדיון היה כשהוא מחזיר לו את הקרקע צריך לשלם לו על הפירות האלה. אז רבא נתן לנו פשט שונה מהפשט האחרון הזה של רבא בר אבונא. הרי יוצאת מתחת ידו בדין המשמע. זאת אומרת, המילים יוצאת מתחת ידו לא משמע שהוציאו אותה מסיקין, שבאה המאפיה והוציאה אותה. יוצאת מתחת ידו משמע על ידי בטין. ורבא בר אבונא לא אמר כרבא, הרי יוצאת מתחת ידו בעין המשמע. זאת אומרת, המילים יוצאת מתחת ידו לא משמע שהוא הזיק ושינה את הקרקע כמו שאתה אומר. היא יוצאת, היא באשר היא שם. רבא שאמר לצדדין קטני, רבא שבא, דור האחרון, נותן לנו פשרה. לצדדים קטנים, כגון שגזל שדה מחברו מלא פירות ואכל את הפירות ומכר את השדה, בא לוקח לגבות קרן, גובה מנכסים משובדים. בא נגזל לגבות פירות, גובה מנכסים בני חורין. אז הוא עושה סלט בין התירוץ הראשון לתירוץ של רבא. הוא אומר שני דברים, אני גנבתי את זה כשזה מלא פירות ואכלתי את הפירות, אז כשהוא ייקח את הקרקע חזרה אני חייב לו פירות. כן? איך שאתה רוצה, מה שיותר טוב לך.
רבא שאמר לצדדין, כגון שגזל שדה מחברו מלא פירות
ואכל את הפירות, נקודה. אז עכשיו הגזלן, אז רגע, אז הגזלן חייב, חוץ מזה שהוא צריך להחזיר את הקרקע, הוא חייב לו את הפירות. זה חוב ראשון שעליו הברייתא מדברת כשהיא מדברת על הפירות. כן,
אז גזל שדה מחברו מלא פירות ואכל את הפירות, הוא מכר את השדה.
אז עכשיו אני מכרתי אליו.
עכשיו הוא מכר את זה אחרי ההפחתה בעצם.
כן.
בא לוקח לגבות קרן, גובה מנכסים, משועבדים.
עכשיו הוא, הלוקח רוצה לגבות את הקרן שהוא שילם על הקרקע, זה הוא יכול לגבות ממשובדים ולא את השבח.
כן, כן. בא נגזל לגבות פירות, גובה גובה מנכסים בני
חורין. אתה רוצה לגבות את הפירות, זה כבר מנכסים בני חורין.
זה היה אצלי מלכתחילה, אני לא צריך להגיד שזה רק ממשועבדים, כאילו...
אני לא בטוח, כי אני גנבתי את הפירות מחוברים לקרקע. על הקרקע אתה יכול לגבות מנכסים משועבדים, נכון? אתה יכול לגבות את הקרקע עצמה.
לא, לא, אז לא הבנתי. מה החידוש פה ברב
אשי? שהוא עשה שילוב של שני הפשטים הראשונים.
בוא תסבירי את השילוב.
הוא אומר בעצם את השבח זה ללוקח. כשהברייתא הראשונה אומרת, הוא לא אמר שבח בפירוש, אני חושב שזה כאילו מובנה. כשהוא אומר, רגע, הם מוסיפים פה, יש הערת הגרא. הוא אומר ככה, כשכתוב שאת הפירות רק מבני חורין, אז הכוונה היא הפירות שלך, של הנגזה. ואני מבין, זה לא כתוב מפורש, אבל אני מבין שהכוונה שלו היא והשבח, זה על זה, זה, זה למה שהוא מדגיש את הקרקע, את הקרן, הלוקח יכול לגבות מבני חורין. ממשובדים. נכון, לא כתוב. אני מבין שזה זה הכוונה שלו. כשהוא אומר, בא לוקח לגבות, קרן גובה מנכסים משובדים, אני מבין שהוא אומר, הקרן...
בעצם כוללת את מה שאתה החסרת מהפירות. אתה
לבחור. בוא נתחיל שוב.
אז זה הולך ככה. אתה יש לך שדה, אני נגיד גזלתי את השדה ואכלתי פירות. יפה, מה שאני חייב לשלם לך זה שדה פלוס פירות. כאילו, את השדה המקורית שגנבתי בעצם. אני אכלתי פירות.
רגע, ויש לנו לוקח, אחר כך מכרת לא.
בסדר, מכרתי לא אותה אחרי שאכלתי הרבה פירות.
נכון.
יפה, חזק וברוך. עכשיו, אתה בא, תחזיר לי את השדה שלי. יפה, החזרתי לך. אתה לוקח ממנו את השדה שלך.
כן.
עכשיו, מה שנשאר, עכשיו הוא בא רוצה לגבות, אתה קודם כל צריך להחזיר לך את הפירות, אז אתה גובה ממני אפילו מנכסים בני חורין. נכון?
אתה גובה רק מנכסים
בני חורין. למה?
זה תיקון עולם.
טוב, תיקון עולם.
זה התיקון עולם, זה הפייטה, זה הפשט שלו.
בא לו קרן לגבות קרן גובה נכסים.
עכשיו הוא, כשהוא בא לגבות את הקרן, הוא יכול לגבות מהמשובדים, ואני מבין שמכלל זה הוא בא לומר לי, דווקא את הקרקע, דווקא את הקרן הוא יכול לקחת ממשובדים. אבל השבח הוא לא יכול לקחת, הוא לא כותב את זה בפירוש. אבל נראה לי שזה השילוב שהוא רוצה לומר.
לא הבנתי מה השילוב פה.
כי התירוץ הראשון היה שהשבח והפירות זה הכל נידון איתו, עם הקונה, נכון? אז אמרנו, אולי בעל חוב, אולי קונה מגזלן, זה היה תירוץ הראשון. תירוץ השני היה הכל מול הנגזל. הוא חילק, כן. אומרת הגמרא, בין לרבה, בין לרבונה, כן? בין לרבה, בין לרבה ברבונה, מיל ועל פה הוא, מיל ועל פה אינו גובה מנכסים משובדים. הגמרא שואלת ככה, רבה אמר לנו שיש לנו רבה אמר ככה, רבה הוא אמר מדובר שהוא גזל, אכל את הפירות, הזיק לשדה, ואז הנגזל בא לגבות, כן? הנגזל בא לגבות את ה... אז אמרנו את הקרן הוא גובה ממשובדים ואת הפירות מבני חורין. עד שנייה.
אוקיי. אבל לא. קיצור. כן.
רגע. יש פה מה להתעמק, יש פה מה לדון. הגמרא בעצם אומרת שהגזל זה דבר שאין לו קול כמו שאין למלווה על פה קול. אנחנו יצאנו מתוך נקודת הנחה שאני צריך להעין פה, אני לא יודע למה, אבל הגמרא בעצם אומרת שהגזל אין לו קול כמו שמלווה על פה אין לו קול, ממילא אין היגיון שהוא יתבע מהנכסים המשובדים. רק שנייה. הרב אבישי אומר שאני הרי יכול בכל רגע לבוא אליך לומר, בוא, אני אמכור לך את הבניין הזה. אני נכנס, אני יוצא, זה נראה כאילו זה הבניין שלי. אז הוא אומר, זה למה שזה נקרא, אין לזה קול. כי זה לא מעשה גזל. אם אני בא וחוטף ממך משהו, אז אתה יכול לצעוק. יש גזל שאתה אפילו לא יודע שקרה. יש לנו דירה מול הבית שלנו, בן אדם גר בצרפת. הוא לא ראה את הדירה שלו כבר 5 שנים. מה? כן, מקליט. אני אומר, אז יש מציאויות של גזל שאין לזה קול בכלל. כי הגזל בעצם לא חל עדיין. אז אתה בא לקנות ממני, אני מוכר לך את הבניין, אחר כך אני יודע שהבניין בכלל לא היה שלי, אז לא היה לזה הזדמנות שיהיה לזה קול. כך הוא אומר, לא יודע, קשה לי פה בסברה הזאת. אומרת הגמרא, אז בין לרב ובין לרב ברבונה, בין אם זה שהמסיקים נטלו את זה מהגזלן, בין אם זה מציאות שהגזלן מכר את זה, מיל ועל פה הוא. המקרה הזה זה כמו מיל ועל פה. ומיל ועל פה אינו גובה מנכסים שובדים. אין לו זכות. איך הנגזל? יפים, אותה נגזל, אתה תקוע. אבל כל הדין שאפשר לגבות מנכסים שובדים זה כי אנחנו, יש לנו טענה עליהם. אתם הייתם צריכים לשמוע, כולם יודעים, יש איזה קול, היה שטר, היה פה עסקה שכולם יודעים ממנה. אם זה מיל ועל פה, זה לא אחריות שלהם לדעת, וגם פה, גזל זה דבר שלא אחריות שלהם לדעת, אין לזה קול. ומיל ועל פה, נוגע מנכסים שובדים. אומרת, מה, אחד מהסקינן, כשעמד בדין, ועד הרזבין. הוא כבר תראה אותי לדין. הוא אומר, מה אתה גוזל מלקחתי לבית דין? אחרי שאנחנו בבית דין, אני הולך לילה אחד מוכר לך. אז כבר זה דבר שיש לו קול. כשעמד בדין ועד הרזבין. שואלת הגמרא, יחי פירות נמי, כשעמד בדין על הקרה, פירות נמי, אז למה שלא נאמר אותו דבר על הפירות? אומרת הגמרא, כשעמד בדין על הקרה, ולא עמד בדין על הפירות. כן. אומרת הגמרא, ומה היא פסקה? אז התנא עצר באמצע? אם התנא עוסק במקרה של עומד בדין, איך הוא פתאום עבר למקרה שהוא לא עומד בדין? ומה היא פסקה? איפה הוא עצר את המשנה לדון כשהוא עומד בדין או לא עומד בדין? בהתחלה הוא דיבר על שבח הקרקע, אתה אומר, זה מדובר על קרקע שהוא עומד בדין, בגלל זה הוא תובע את הקרקע ממשובדין, נכון? אחר כך אתה אומר לי, המקרה הבא בברייתא פתאום עבר למדבר על מציאות שהוא לא עמד בדין, על הפירות. איפה ההפסק? אומרת הגמרא, סתם דמיתא כתב איניש קרנא תבא ברישא. כללית, כשלוקחים אינם לדין, קודם כל הולכים אותו על תחזיר לי את האדמה. אחר כך תחזיר לי את האדמה, אז כבר צריך להוציא ממנו את הפירות. בסדר. עד פה סגרנו את הנקודה ההיא בסוגיה. עכשיו שואלת הגמרא, וסבר שמואל לוקח מגזלן לישבחה, האם אפשר לומר את זה בשיטת שמואל? והאמר לשמואל לרב חינינא בר שילת. שמואל פנה לסופר רב חינינא בר שילת ואמר לו ככה, אם לך, כשאתה רוצה לכתוב שטר, תשאל את המוכר אם הוא מקבל עליו את השבח. יפה. אם אחר כך הוא, אם אחר כך הוא אמר לו, יש כמה דברים שאתה צריך לשאול את המוכר בזמן שאתה כותב שטר. האם יש מחר רגיל, ויש מכר שאני לוקח יותר אחריות. אני לוקח אחריות, אם יתבו ממך את הקרקע, אני אשלם על א', ב', ג', ד'. אני לוקח איזושהי אחריות על הנכס. אז הוא אמר לו, הוא אמר לרב חינא בר שילד, כשאתה כותב שטר, אז תשאל אם המוכר מוכן, ואז כתוב שופרה, שבחה ופרי. משהו משפר את הנכסים, את השבח הנכסים, ואת הפרי, אם יתרפו ממנו. אם אחר כך יתבעו ממנו, כי זה נכסים שובדים, זה קרקע, אז אתה תברר עם המוכר, אם הוא לוקח אחריות הזה. ואמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח, אז רגע, יוצאנו פה שהוא כן. ואתה אומר, השבח אין, אבל פירות לא. אז זה עדיין, זה חצי תירוץ. כי השבח אין והפירות לא, אלא לאו, ולוקח מגזלן. רק שנייה. כן. יש לנו עוד ממרה, שמואל אמר שבעל חוב גובה את השבח. שמואל אמר שבעל חוב יכול לגבות מה שהשביחה הקרקע, נכון? זה אנחנו ראינו כבר בדף הקודם. כן, אם אני חייב לו כסף, אני השבחתי את הקרקע, הוא גובה את הקרקע למרות שהקרקע עכשיו שווה יותר. אנחנו מבינים שבח אין אבל פירות לא. עכשיו אם הבעל חוב לא גובה את הפירות, כן? אם סתם בעל חוב לא יכול לגבות את הפירות, בעל חוב לא יכול לגבות את הפירות. אם אני חייב לו כסף ואני מכרתי לך את הקרקע, אז הוא לא יכול לקחת ממך את הפירות, כן? אז אתה לא יכול, אז אין מקום שאתה תתבע שנחזיר לך את הפירות, כי הוא לא יכול לגבות אותם ממך מלכתחילה, כן? חבר'ה, אתם איתי?
לא.
לא, בוא נעשה סדר רגע. נתחיל שוב. וסבר שמואל לוקח מגזלן לשבחה. האם שמואל סובר שאם הוא קנה ממני, אני גנבתי לך את השדה, הוא קנה ממני, אז הוא לא מקבל את השבח חזרה. זה מה שרב נחמן אמרנו, נכון? עכשיו, אנחנו הקשינו על זה, אנחנו מקשים שוב. האם, כן? כי אנחנו כבר הקשינו בעצם.
כל התירוצים שהיינו בברייתות, הוא לא יכול לקבל את השבח.
הוא לא יכול לקבל את השבח חזרה, כי אמרנו זה מחזיק ריבית. עכשיו, בעצם סיום הסוגיה הקודמת היה קושיה על העמדה הזו של רב נחמן שם שמואל. עכשיו אנחנו מקשים עוד קושיה. הרי, ואמר לי שמואל רב חינא בר שילד, שמואל אמר לו, כשאתה כותב את השטר, אם נכופתו שופרה שפרה ופרי, תשאל אותו, אתה מוכר לו, האם אתה גם לוקח אחריות על השופרה שפרה ופרי, מה שזה משביח, מה שהוא משביח, מה שהוא עושה לשבח את הקרקע, אפילו עד הפירות, אם יגבה ממנו בעל חוב, אתה תחזיר לו.
ראינו גם בעמוד הקודם, שגם אם לא היה כתוב, אז לפי שמואל זה טעות סופר.
אוקיי.
אז זה, לפי מה שאנחנו רואים פה.
כן, כן, כן. אז הגמרא אומרת, רגע, במאי, על מה אנחנו מדברים פה? היא בבעל חוב, מה החשש שלנו? אני עם כל אחד את השדה, הוא יאמר, אתה חייב לי כסף, ויבוא יתרוף את זה ממך, נכון? אז אנחנו אומרים, מי לפרי? האם יש לו זכות לקחת ממך גם את הפירות? ואמר שמואל בעל חוב גובה את השבח, שבח אין אבל פירות לא, הרי שמואל עצמו אמר שהמקסימום שהוא יכול לגבות ממך,
מה שלח פה?
אתה זיבלת את השדה, שמת גדר סביב השדה, אבל לא את הפירות, אז אם הוא לא יכול לגבות את זה, אז למה אני צריך להתחייב לך בשטר, שאם הוא יגבה את זה אני אשלם לך? הרי הוא לא יכול לגבות את זה, שמואל אמר, נכון? אלא לאו, אנחנו צריכים לומר ששמואל, כשהוא אמר לו, הרב חינא בר שילד תכתוב את זה, על מה הוא דיבר? על מציאות, ולוקח מגזלן, שאם יתברר שזה לא שאני חייב לו את הכסף, אלא שגזלתי את השדה ממנו, אם זה מה שיתברר, אז אני מתחייב לשוב לשבחה ופרי. שמואל דיבר על מציאות שיתברר שהשדה גזולה. עכשיו רגע, מה אנחנו אמרנו פה? אנחנו אמרנו,
מה זאת אומרת השאלה אל עליו ולוקח מגזלן?
אנחנו רואים שהחשש, הסיבה שהוא אמר לו תמלך ותכתוב את זה בשטר, זה על הצד שהתברר שהשדה בכלל לא הייתה שייכת לו, התברר שהוא גזלן, לא שיש בעל חוב שיגבה עכשיו מהם שיבוד, הלכות שיפור שהוא גזל את השדה, זה לא שדה שלו.
לכן, תכתוב. אנחנו באים להבטיח את השכר של הלוקח.
את השופעה, משהו משביח ואת הפירות של הלוקח, נכון. עכשיו, רגע, מה מתברר פה? שהלוקח כן יכול לתבוע את השבח. זה מה שבעצם יוצא.
זה החידוש.
אבל זה סותר מה שרב נחמן אמר בשם שמואל. רב נחמן אמר בשם שמואל שלא משנה, גם אם הם יתנו מראש, הוא לא גובה את השבח. עכשיו אנחנו אומרים יוצא מפה שהוא לימד את הסופר, תכתוב את זה בשטר, ואז כן תוכל, משמע כן תוכל לגבות, אז זה סותר.
אז אני מתארץ ששמואל עליבה זה שניים, לא?
אפשר לתרץ ככה, אבל אנחנו אומרים תירוץ אחר. אמר רבי יוסף, הכה במאי עסקינן, כגון שיש לו קרקע, שלגזלן בעצם יש קרקע. אז מה יקרה? הוא גזל קרקע ומחר אותה. כן? הוא גזל את הקרקע שלו, מחר אותה אליו. כן? בסדר, כן, שלב הלאה. יש לי עוד קרקע במקום אחר. מה יקרה... כשאתה בא והוא בא ולוקח ממך את הקרקע, אני מחזיר לך את הקרקע שלי, אני לא נותן לך, כן? עכשיו, אז שמואל אומר, רגע, במקרה כזה, אז אני בעצם צריך להחזיר לך גם את השבח. כי אז כל הטעם של שמואל זה כי זה מחזיק ריבית. מתי זה מחזיק ריבית? כשאני נותן לך כסף. אז מתברר שאני משלם שכר על הכסף, הכסף שלך היה אצלי כל הזמן. אבל אם אני נותן לך קרקע, אז זה לא מחזיק ריבית.
למה אין ריבית בקרקע?
קודם כל,
אתה נותן לי קרקע של 100 דונם, ואני מחזיר לך 110, זה לא ריבית?
לא יודע. לא יודע. לא יודע.
יכול להיות שזה לא אותו שווי.
מה?
שזה לא אותו שווי.
טוב, זה פחות ניכר, זה בטוח, אבל...
קרקע זה יותר מורכר, אין הונאה בקרקע. אז אנחנו אומרים שקרקע זה אפשר לשווי שונה. אפשר לומר שהקרקע שלה ככה, אפשר לומר שהקרקע שלה ככה. אז אם אני אחזיר לו את השבח קרקע, אז זה נחשב שנתת לו מציאה. אתה רואה דירה, הבעל בית רוצה 1,000,000 שקל, אתה אומר לנו, רוצה 800,000, אתם סוגרים עד 900,000. זה היה מציאה, זה היה שווה 1,000,000. אם הוא היה לוקח 1,000,000 מישהו זה עונה? לא. זה המושג של עונה בקרקעות. זה לא כמו מחיר שוק שהוא סגור. אז באותה מידה פה, אם אני אשלם לו את השבח, הוא השקיע 20,000 בקרקע הזו, אני אתן לו קרקע ששווה עכשיו 120,000, אז אני נתת לו, אנחנו מסכים, זה נראה יותר כאילו נתת לו מציאה מאשר שאני שילמתי לו את הריבית. כן? אוקיי, הלאה. אמר לי אביי, אז רב יוסף נתן את התירוץ הזה, אז אביי עכשיו שואל אותו, וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שיש לו קרקע? יש דין, אם אני לווה ממך שאה חיטים, כמות גדולה, לא מדובר על שתי נשים שלוות ביצים אחת מהשנייה, מדובר על שאה חיטים, כמות גדולה, אני לא יכול להחזיר לך חיטים, כי יכול להיות שהמחיר של חיטים יעלו, ואז זה ריבית, כן? אז אם אתה תאמר שכשיש לו קרקע זה יהיה מותר, זה לא יהיה מותר. שיאמר לו, תחזיר לי את השווי של שאה חיטים. זה לא מותר. אז מה הרווחת בדיני ריבית? למה שזה יהיה שונה? אתה אומר, כן, אבל קרקע שווה ככה, קרקע שווה ככה. מה זה מועיל? למה יצא? הוא בא להוסיף לו 20,000 שקל על מה שהוא השביח את הקרקע. אמר לי, אז רבי יוסף אומר לו, אתה לא יכול להשבות. הטעם הלוואה והחז והנה. זה לא אותו דבר. בשאה בשאה אז יש הלוואה, אז באמת יש יותר דין של ריבית. אתה הלוות, הוא מחזיר לו. פה זה מכר. כל העניין הוא מחזיק ריבית. אתה לא... שם היה הלוואה, אז יש לך את היסוד לריבית. פה אין לך ריבית, אצלנו לא היה פה הלוואה. היה מחר, התברר שהמחר היה פיקטיבי, אז אנחנו אומרים בסדר, אז מה קרה פה? הכסף שלך היה אצלי. אם הכסף שלך היה אצלי, זה כמו הלוואה. אם זה כמו הלוואה, אז אם נוסיף כסף, זה כמו ריבית. זה הכל מחזיק ריבית. במחזיק ריבית, אני אומר, זה פותר את העניין. בהלוואה עצמה, אני לא הייתי יכול לפתור ככה. הנה חינמי, אתה צודק, הבעיה. אבל במחזיק ריבית, אני יכול לפתור את זה. הלאה. איקה דאמרי, יש מורים שהדיון היה ככה. אמר ויוספח אב מהסקינן, כגון שקנו מידו. שמואל אמר לרב חינא בר שילת, שיכתוב בשטר שבחה, שופרה ופירי, על איזה מציאות?
על איזה שופע. מה ש... שופע זה יופי, כאילו, על מה, שבחה, בסדר.
שופע, הכוונה היא שהוא ישלם לו מאידיוט, שהוא ישלם לו שופע, הכי טוב. סתם כך הוא חייב לו בינונית, שופע זה שהוא ישלם לו מאידיוט. כן. אי קדם, אמר רבי יוסף, אחא במאיס אינן, על מה הוא התכוון תתניתו את זה? כגון שקנו מידו, שהיה פה קניין. העדים קיבלו קניין מהמוכר על האחריות האלה. ואז אנחנו אומרים שהאחריות חלה אז. אתם ראיתם? יש מציאות שאני כותב את זה בשטר. יש מציאות שאני מקבל את האחריות על זה עכשיו, מהרגע הזה. יש מציאות שאני אומר, אם יגבו ממך, אני אשלם לך. שופרה, שפרה ופרי. יש מציאות שאני אומר, עכשיו אני מתחייב לזה. כן? אתם ראיתם את זה, זה היה ביודל דמוד א', היה לגמרא, את המושג הזה. מה?
מה בזה אמר המסכן? כגון שקנה מידו על השבח, דאבי למחויב משעת המכר, קודם שיש שכר, המצלת לו. קנו מידו, מה קנו מידו?
הוא התחייב לפירות שהשדה תוציא, נכון? אם יקחו ממך את השדה, אני אשלם לך אפילו את הפירות שהיא גדלה.
זה על התנאי שאמרנו מקודם.
כן, אז על זה אנחנו מדברים. כששמואל
אומר לסופר לכתוב.
כן, יפה. אז אנחנו, אז התירוץ, לפי איקדה אמרי, רבי יוסף אמר, למה פה זה בסדר? כי הוא עשה קניין במקום, זאת אומרת, הוא התחייב עכשיו על הכסף.
הוא כבר קנה את השבח, כאילו.
הוא כבר התחייב את הכסף של אז. אז זה לא שאני אומר, אז זה מחזיק ריבית, כי הוא משלם על אז על כל הזמן שהכסף בידו. הכסף רק הרגע עבר לידי, ואני כבר מתחייב על אותו סכום. אם יגבו ממך, אני מהרגע הזה מתחייב. אז ממילא זה כבר לא מחזיק ריבית.
כלומר, אני מחרתי לך את השדה ככה, עם שהיא שווה $100, נגיד, ועכשיו אני כבר התחייבתי לך בשטר, שאם יטרפו את עמך, אם יהיה $120, כבר עכשיו אני חייב לך $120.
כן, עכשיו איך זה נהיה כבר עכשיו? כי עשינו קניין. מעשה הקניין מכיל את החוב עכשיו. אמר רבי יוסף, אחר מהסכינה כגון שקנו מידו. אמר לה, אביי, וכי מותר ללבות בשאה במקום שקנו מידו? אמר לה, עד מלווה ואחר זבינה. שוב אביי שואל אותו, רגע, מה הועלת? הרי אם יתייקרו החיטין, אז בחיטין אתה כן היית אומר שזה ריבית, אז למה פה אתה אומר לא? אז הוא אמר לו, לא, שוב, אותו תשובה, אתה לא יכול להשוות הלוואה איפה שיש לך את היסוד לריבית, למציאות שלנו שהיא מכר שזה רק מחזיק ריבית. בסדר. עכשיו אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם בשם שמואל. גופה אמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח, שאם יש מציאות שאני חייב לו כסף, אתה קנית ממני שדה והשדה הייתה משובדת אליו, עכשיו הוא, הבעל חוב, יכול לקחת את השדה שאתה השבחת, כן? זה מה ששמואל אמרנו. כן?
כן.
חבר'ה, אנחנו יחד, אנחנו מתחילים שוב. אומרת הגמרא, אמר רב, תדע שכך כותב לו מוכר ללוקח. תדע שהדין הוא כמו ששמואל אמר, שהלוקח לא יכול לומר, עם כל הכבוד, אני השקעתי בשדה הזו, אני השבחתי את השדה הזו. לא, כי כשבשטר מחר הוא כותב מפורש. המוכר כותב ללוקח, ענה איקום ואשפי ועדקי ואמרי זביני אילי. אני אקום ואשקית ואתהר וענקה מכך זה מכל עירור. אם מישהו יבוא לעיתון ממך, אני אנקה. הוא משתמש בכמה לשונות של ניקיון. אני אקום, אני אנקה, אני אדאג לכך שהשדה הזאת תהיה ברשותך. אומרת הגמרא, ענה, שוב, ענה יקום ואשפי ועדקי ואמריק זביני אילון, אינון, את המחר הזה, ואמליהון ושבחיהון, בין אם זה המקח, בין אם זה ההוצאות, העמל, מה שאתה משקיע במקח, או בין את השבע. המלאון הכוונה היא העמל. אם אתה צריך להשקיע לעבוד, כן? ההשקעה שלך, או השבח שלה, את כל זה אני אדאג לזה, אני אנקה את זה, ואיקום קדמך, ואני אעמיד את הכל נקי לפניך. כן? וצווה זבינה דנן, וקביל אלוי. והוא רצה וקיבל לעצמו את כל התנאים האלו. כן? אז בעצם למה בעל חוב, למה הוא יכול לקחת את השדה ממך למרות שאתה השבחת את זה? כי אני התחייבתי לשלם את כל זה חזרה אליך. אם התחייבתי לשלם את כל זה חזרה, אז בעצם נתון בשטר זה שהוא יכול לקחת את השבח. למה אני צריך להתחייב לזה? כי בעצם אתה מודה שהוא יכול לקחת את זה. אז כשקנית את זה מכוח הלשון שבשטר, זה כאילו ברור שאתה ידעת שהוא עלול לקחת גם את השדה, גם כל שבח, גם כל העמל, גם כל התחייה. כן?
כן.
אוקיי, זה לוגיקה מעניינת.
רגע, לא יודע אם הבנתי מה שאמרת, אבל אני חושב שהבנתי את מה שאמור פה, נגיד ככה.
אני איתך.
הנקודה פה, אני אומר לפי רש"י, כאילו, בעצם מה קורה פה? בעצם אני אדם גזל, כן? רובן גזל שדה מ...
למה גזל? לא, 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 אנחנו בבעל חוב עכשיו, לא בגזל.
אה.
אני חייב לך כסף, ומכרתי את השדה המשובדת אליו.
יפה, עכשיו אתה בא וגובה מהמשובדת. התחייבתי לך כבר בשטר על כל מה ש...
רגע, רגע, מי זה התחייבתי? אני התחייבתי לו. אני מכרתי לו שדה שלך היה שיבוד עליו. הייתה משובדת אליך. הייתי חייב לך כסף, לקחתי את השדה שלי, מכרתי לו.
אז אני גובה ממנו את הכל.
את השדה כולל השבח.
הוא מיוחד לוקח גם את השבח והעמל והכל, בקיצור.
כן, אבל מה ההוכחה? רבא בא להוכיח ששמואל צודק, שכשאתה לוקח את השדה, אתה לוקח את השדה עם כל השבח. כל מה שהוא השקיע בשדה, אתה לוקח.
יפה.
איך הוא יודע את זה? כי כשאני מוכר, אני כותב בשטר, אני אדאג לכך שאתה תקבל את כל מה שאתה משקיע בשדה. זאת אומרת, אתה תקבל. אם הוא יגבה ממך את השדה, אני אחזיר לך את כל הדברים האלה. אבל נתון, מה שברור, זה שאתה כן יכול לקחת.
כן.
כן?
בסדר. אני לוקח אותה כמו שהיא, והוא מחזיר לך אותה כמו שהיא הייתה.
כן. אבל מכוח זה שכתוב בשטר שאני אעמיד אותה נקייה, כולל כל העמל, כולל כל השבח.
כן, כן.
אני אומר, זה מאוד מעניין. כי בעצם אני מתחייב שאני אתן לו את כל זה, מכוח זה שאני מתחייב שאני אתן, אז נתון שהוא עלול להפסיד את כל זה. אמר לרב חייא בר אבא לרבה. אלא מעתה מתנה דלא כתיב ליה אחי חינם דלא תריב שבחה. כן? אמר לי אז אמר כן, באמת הבעל חוב לא יכול לגבות את השבח ממי שקיבל מתנה. כל הדין שיכול לקחת את השבח זה דווקא ממקונה, אבל לא ממי שקיבל מתנה. שואלת הגמרא, וכי יפה כוח מתנה ממכר? איך זה יכול להיות? כן? הוא שילם והוא מקבל פחות מאילו הייתי נותן לו מתנה.
כלומר, לכאורה, מה, החלטת לומר שמתנה בעצם, וכי, שאלה בזה, מה, וכי מתנה,
שואל אותו,
בגלל שלא כתוב שכאילו כן. על מתנה השטר ודברים וכל אלה, אז הוא לא יטרוף את השבח הבעל חוב?
כן.
כן.
אז הוא אמר לו, כן, לא, אתה כן. צודק, הוא לא יטרוף את השבח. אז הוא שואל אותו, מה יכול להיות שמשהו שילם הוא קיבל פחות ממה שהייתי נותן לו אילו הייתי נותן לו מתנה? אמר לי, אז הוא ענה לו, אין, כן, זה נכון, באמת למתנה יש כוח יותר בנקודה הזו. למה?
שהיא לא אפשר לקחת מהשבח שלה?
כן, 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 בדיוק, בדיוק, כן. הוא לא יכול לקחת מהשבח שלה, זו בדיוק הנקודה, כן?
שכאילו, מה המציאות פה? אתה נתת לי מתנה ואתה משועבד לי לאיזשהו חוב.
אני נתתי לו מתנה ואני משועבד לך לחוב.
אני עכשיו בא, לוקח ממנו את המתנה שנתת לי,
את המתנה
שנתת לו.
כן, אתה יכול לקחת את המתנה אבל לא את השבח ולא את כל... כן.
והמתנה היא
שוב? מה?
אם הוא לוקח את המתנה
שוב?
אם הוא לוקח את המתנה
הוא יכול לקחת את המתנה אבל לא את השבח, ויש בזה היגיון. אם אתה שילמת כסף אז בסוף אין לך בעיה לחזור אליי, אז אתה אומר תשלם לי, אם קיבלת מתנה אתה לא תחזור אליי. אז ממילא הבעל חוב לא יכול לגבות, הוא לא יכול לגבות את הפירות. אתה לא תבוא אליי תאמר, תראה, נתת לי שדה, הוא בא לקח ממני את השדה, תשלם לי את כל מה שהשקעתי בשדה. זה לא. אז בנקודה הזו חזל הסום קבל מתנה יותר חזק ממכר.
פה המוכר שמח ולוקח עציר המתנה הזאת.
כן. בסדר. אנחנו בעזרת שם נתקדם פה. זו סוגיה קצת קשה.
שכוח המתנה, כל הכבוד.